שבעה באוקטובר של הניו יורק טיימס, מעט עידו דוד כהן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה הטכנית, אלעד לוין. לכמה רגעים הייתה ענת שוורץ על גג העולם, ואפילו יותר טוב מזה. בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס, יוצרת הקולנוע התיעודי קיבלה בגיל 45 הזדמנות קריירה משמעותית. להיות חברה בצוות העיתונאי המצומצם, שיספר לעולם כולו אילו זוועות עברו נשים ישראליות במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, וימצא אותה בשתי ידיים. כשבועיים לאחר תחילת המלחמה, כשהצורך של כלי התקשורת הזרים בסיוע והכוונה מקומיים של דוברי עברית היה עצום, היא גויסה כפרילנסרית למשימה. את הפרויקט הוביל הכתב היהודי-אמריקאי ג'פרי גטלמן, זוכה פרס פוליצר לשנת 2012 על שליחותו העיתונאית במדינות מזרח אפריקה. ולצד שוורץ פעל עיתונאי פרילנסר נוסף, אדם סלע, שהחל לעבוד עבור העיתון רק כמה ימים לפניה. בין שוורץ לבין סלע קיים קשר משפחתי. הוא האחיין של בן זוגה. איש לא יכול היה לחזות אז, וממילא לא הייתה סיבה להמתין, שלאותו עיתון ממש תגיע עמית סוסנה, שנחטפה מביתה בקיבוץ כפר עזה ושוחררה מידי מחבלי חמאס ב-30 בנובמבר. אחרי שפורסמה השבוע העדות שלה בגוף ראשון על ההתעללות המינית שעברה בשבי, כל ניסיון לפקפק בעובדה שחמאס התייחס כך לנשים ישראליות רבות ב-7 באוקטובר ואחריו, צריך להיראות מגוחך. אפילו לסוני ישראל מובהקים. לניו יורק טיימס מודל 2023 בכל אופן, עוד לא הייתה גישה לראיית הזהב הזאת במשפט הצדק של המוסר העולמי, ואת מה שהיה להם קראנו ב-29 בדצמבר. התוצאה שאליה הגיעו חברי הצוות הייתה התחקיר שנקרא צרחות ללא מילים. הוא שזר בין חומרים עדויות של נשים שהותקפו מינית שלא מפיהן ושיחות עם מומחים, והגיעה למסקנה כי התקיפות המיניות ב-7 באוקטובר לא היו אירועים נפרדים, אלא חלק מדפוס רחב של אלימות מגדרית שהפעילו מחבלי חמאס. התחקיר הדהד בעולם ונתפס בישראל כצעד דרמטי של הכרה חיצונית בזוועות, אל מול מה שהתפרש וספג ביקורת כשתיקה וצביעות של הקהילה הבינלאומית בנושא עד אז. אין הבעת אמון יותר גדולה מזה ששמים אותך בעמוד הראשון, ושקוראים למרות הקושי. מאוד קשה לקרוא את התיאורים האלה. חגגה שוורץ את ההישג בריאיון לפודקאסט של אלעד שמחיוב ב-N12, אחד ביום, שפורסם 6 ימים לאחר צאת התחקיר. בישראל התגובות מדהימות. בכל כלי התקשורת מתייחסים לכתבה כאל משהו של תודה שאמרתם שהיו דפוסים, תודה שנתתם לזה כותרת שאומרת שאולי יש משהו מארגן מאחורי זה. שזה לא איזה אקט בודד של אדם על דעת עצמו, היא המשיכה. נתנו קול ומילים לחוויה קולקטיבית שלנו כישראלים, שקרתה פה ב-7 באוקטובר, והדהדה לאורך הימים שאחרי. ולא היה לה מקום. לא רק בגלל שארגוני אנשים בעולם התעלמו, אלא בגלל שגם אנחנו, הכוונה לישראלים או למדינת ישראל, לא באמת היטבנו לספר את הסיפור הזה. מה ששוורץ עדיין לא ידע אז, ושתוך זמן קצר, היא עצמה תהפוך להיות הסיפור. שהפרגון בתוך העיתון הכי משפיע והטור פרסים בעולם, כלפי האישית וגם כלפי ההישג הקבוצתי, עשוי להתעמם. שהיא, ישראלית ממחנה השמאל שתמונת הפרופיל שלה בפייסבוק, מצהירה בערבית ובעברית שיהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, תסומן כמטרה על ידי ארגונים וכלי תקשורת פרו-פלסטינים. שכל דבר שהיא עשתה או אמרה בחייה, יוכל לשמש כאמצעי להפלתה. ובעיקר, כמה יעיל, מהיר ומכאיב זה יהיה. לצד נאצות אישיות עלו נגד התחקיר המשותף טענות ביקורתיות. חלקן לגיטימיות בהחלט וניסיונות לפקפק בחלקים ממנו. אלה הובילו את גטלמן, שוורץ וסלע לפרסם באופן חריג כתבת המשך, פולו-אפ, שבאה להגן על עבודתם ומסקנותיהם בדיוק חודש לאחר התחקיר המקורי. אלא שזו לא הצליחה לעצור את הסערה. בחלוף פחות מחודש אחד נוסף, העיתון החליט להיענות לקולות שסימנו את שוורץ, וב-25 בפברואר דווח בכלי תקשורת בינלאומיים כי הוא השעה אותה, ובכך קטע את העבודה שהמשיכה לעשות עבורו באותו זמן. הסיבה הקפקאית הרשמית להשעיה, שבחלוף עוד זמן הולכת ומסתמנת יותר כהדחה, היא לייקים ברשתות החברתיות. 3 לייקים שסימנה שוורץ בעבר, הכריז העיתון, אינם מקובלים עליו ומפירים את מדיניותו. כולם נעשו לפני תחילת עבודתה של שוורץ עבור הטיימס. הלייק שנתפס כבולט מביניהם היה לפוסט שכתב עורך וואלה ברנג'ה, דוד ורטיים, ב-7 באוקטובר, בשעות הערב, כשהציבור בישראל רק החל להפנים את המציאות של התרחשות טבח מזוויע וחטיפת המוני ישראלים באותו יום. עיקרון אחד שצריך לזנוח היום, מידתיות. צריך תגובה לא מידתית. אם לא מחזירים במיידי את כל השבועים, להפוך את הרצועה למשחטה, כתב ורטיים המזדהה כשמאלן. אם טיפול שערה מראשם, להוציא להורג אסירים ביטחוניים. להפר כל נורמה, בדרך לניצחון. מי שמולנו אלו חיות אדם שלא בוחלים בהפרה של כללים מינימליים, לרבות רצח צוותי רפואה ותינוקות. על זה לא עוברים הלאה. לייקים נוספים שכביכול הפלילו אותה במרכאות, עשתה שוורץ לפוסט של יוצרת התוכן אלה קינן עם המסר שטבעה "Hamas is ISIS", "Hamas זה דאש". ולפוסט בדף פו ישראלי שהדהד כותרת חדשותית שלפיה 40 תינוקות ישראלים נרצחו בטבח, לפני שמידע זה הופרך. מדיניות הטיימס אוסרת על עובדיו לפרסם או לעשות לייקים לדעות מפלגתיות, לקדם ברשת דעות פוליטיות, להעיר הערות פוגעניות, או לעשות כל דבר אחר שיערער את המוניטין העיתונאים של הטיימס. כשוורטיים גילה מה גרם הלייק ששוורץ עשתה לפוסט שלו, הוא יצא להגנתה בשידור ברדיו 103. הציוץ נכתב ביום הטבח, והשתמשתי בביטוי שככל הנראה לא הייתי משתמש בו כיום. למרות שהדברים נכתבו בזמן שמאות גופות של יהודים עדיין היו מוטלות בחצרות הקיבוצים, המדיניות האמורפית של העיתון היא כלי לשליטה פוליטית. אקט רגולטורי של בוסים שעוקבים ברשתות אחר ציוצים או לייקים הוא אנטי-עיתונאי בהגדרה, האשים. אף שבאופן רשמי הטיימס ממשיך לעמוד מאחורי צרחות ללא מילים, בחדרי חדרים נשמעים צלילים צורמים. חריקה בולטת הופיעה כבר ב-28 בינואר, כשאתר החדשות האמריקאי אינטרספט דיווח שפרק של פודקאסט הדגל של הטיימס היומי שהיה אמור לעסוק בתחקיר נגנז על רקע ויכוח פנימי בנוגע למידת המיימנות של הסיפור המקורי. במערכת, נטען שם, החלו ללחוש השוואות משפילות בין התחקיר לבין הפודקאסט חליפות מ-2018 שבמרכזו עמד לוחם דאש שהתגלה כעבור שנתיים כמתחזה. זו הייתה רק תחילת החיתות בתחקיר מצד האתר הזה, שמזדהה כבעל קו פרו-פלסטיני ומתיימר לחקור אישים ומוסדות רבי עוצמה כדי לחשוף שחיתויות וחוסר צדק, כך נכתב בו. הטיימס ראה בחומרה את כיבוס הכביסה המלוכלכת שלו בחוץ, וכפי שכבר דווח בהארץ, הוא פתח בחקירה נרחבת לאיתור המדליפים, שמסעירה בחודש האחרון את מערכת העיתון ומעוררת בו טענות קשות לציד מכשפות נגד עיתונאים ממוצא מזרח תיכוני וצפון אפריקאי. בתוך כך, השבוע ביום שני, פרסם הטיימס כתבת המשך שנייה לתחקיר האלימות המינית, שמפריחה באמצעות מידע חדש את אחת מהעדויות שהובאו בו, על התעללות מינית לכאורה בשתי נערות בקיבוץ בארי. על הכתבה החדשה חתומים שני עיתונאים שלא היו מעורבים בתחקיר המקורי, אדם רסגון ונתן אודנהיימר. איך התנהל התהליך העיתונאי שהוביל מתחילת התחקיר של הטיימס ועד לנקודה המתוחה הנוכחית? אילו פגמים מקצועיים ייתכן שנפלו בדרך ומי אמור לשאת באחריות להם? והאם העיתון מנסה להסתיר או לטשטש משהו כשהוא זורק כתבה אחת מתחת לגלגלי האוטובוס? נחזור לתחילת המלחמה. עם התדמה והזעזוע שנחתו על ישראל ב-7 באוקטובר, נחתו בנדבא גם מאות עיתונאים וצוותי תקשורת זרים שראו במדינת היהודים קורבן, כמו שישראל מזמן לא זכתה להיות, אם בכלל. בשלושת השבועות שקדמו למערכה הקרקעית ברצועת עזה, הנציגים של כלי התקשורת מחול הסתובבו רק בישראל הכאוטית והשבורה, וכדי שלא ללכת לאיבוד בדרכים, בבירוקרטיות או בתרגום, לנוכח מדיניות ההסברה הכושלת, שלא מסוגלת לחבר מילה למילה באנגלית, כדברי נתניהו בשבוע שעבר, עשרות מהם גייסו אד הוק שחקני חיזוק מקומיים. גם ג'פרי גטלמן, בן ה-52, עיתונאי הטיימס מאז שנת 2002, שמתמחה בסיקור סכסוכים וזכויות אדם, ובילה בין היתר בזירות המדממות של עיראק, סודן, סומליה ואוקראינה, הגיע לכאן והיה זקוק לעזרה הזאת. וכמותו גם כתבים אחרים במערכת. אדם סלע, עיתונאי יהודי-אמריקאי צעיר שדובר גם עברית, ערבית וגרמנית, ועלה לישראל עוד לפני המלחמה, בשנה שעברה פרסם כתבות בנושאים שונים, בין היתר באתר אל-ג'זירה ובהארץ באנגלית, היה מועמד מתאים. מאז 14 באוקטובר ועד היום, הוא חתום בטיימס ככותב שותף, או כמי שסייע בהכנתן של יותר מ-100 כתבות בעניינים ישראלים ופלסטינים. לפי עמוד הלינקדין שלו, הוא סיים בשנת 2017 לימודי תיכון בעיר סינסינטי שבמדינת אוהיו, לפני שנתיים השלים תואר ראשון בספרות השוואתית ופילוסופיה באוניברסיטת הרווארד, ובין לבין בילה שנה במרוקו בתוכנית ללימודי ערבית מרוקאית במסגרת מלגה ממשרד החוץ האמריקאי. הפרסום שנראה שהוא הכי מתגאה בו בטיימס, הנעוץ ב-X, טוויטר שלו, הוא כתבה משניים בנובמבר בהובלת ג'פרי גטלמן, שעסקה דווקא באלימות מתנחלים בגדה המערבית, וזכתה גם היא להידפס בעמוד הראשון. בדף ה-X של גטלמן, פוסט על אותה כתבה בדיוק, הוא האחרון שפרסם. ענת שוורץ, בשונה מסלע, לא עסקה בכתיבה עיתונאית לפני כן, אך הספיקה לעשות דרך ארוכה יותר ומשמעותית בעולם הקולנוע. היא למדה במגמת התיאטרון של התיכון לאומנויות תלמה ילין. שרתה בצהל במודיעין של חיל האוויר, והיא בוגרת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה, סם שפיגל. מיד לאחר לימודי הקולנוע עבדה כעוזרת במאי, בסרטו המצליח של ארי פולמן, ולסים בשיר. ב-2017 יצרה את הסדרה התיעודית והסרט, לה פרומיז, וסרטה הקצר חיים סובייטים מ-2022, זכה בפרס הפורום הדוקומנטרי בישראל. כאשר התראינה בארץ לפני כשבע שנים, על לה פרומיז, שעסקה בעלייה ישראלית מצרפת ושודרה ב-YES, מקמה את עצמה שוורץ באופן חד וברור בשמאל, כשסיפרה מדוע בחרה לא לצלם לסדרה עולים שגרים בהתנחלויות. לא רציתי לצלם מעבר לקו הירוק. אני לא רוצה לצלם אנשים שאני לא מזדהה איתם. היה לי קושי אישי עם זה מסיבות אידיאולוגיות. בן זוגה של שוורץ, דן סלע, הוא הדוד של אדם סלע. לא ברור אם הקשר המשפחתי תרם בדרך כלשהי לכך ששוורץ שובצה באותה משימה עם סלע, כשגויסה גם היא לעיתון בסביבות 20 באוקטובר. עוד בשונה מסלע, נראה כעבודתה של שוורץ הייתה ממוקדת למדי ותחומה לפרויקט על האלימות המינית של חמאס. היא קיבלה קרדיט על כתיבה משותפת או סיוע לשבעה טקסטים בלבד, לפי אתר הטיימס, רובם ככולם קשורים לנושא זה. רעיונות שהעניקה שוורץ זמן קצר לאחר יציאת התחקיר המהדהד לפודקאסט של שמחיוף ולעיתונאי רינו צרור בגלי צהל, עוזרים להבין את החוויה מנקודת מבטה. משתי השיחות עולה בבירור שהיא נכנסה לעבודה בידיעה שהיא תסייע לגטלמן, אך לא ידע מראש עבור איזה תחקיר או תחקירים. כשנושא הפגיעות המיניות עלה ביוזמת העיתון מיד בתחילת עבודתה, על רקע סדרת הנאומים והצהרות של נתניהו, ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שציינו באופן כללי התרחשות מקרה אונס, שוורץ נרתעה. אמרתי, אני לא עושה את זה. זה לא בשבילי. לא הרגשתי שיש לי את הכישורים, סיפרה לשמחיוף. נפגעות מינית אלה נשים שחוו משהו. לבוא ולשבת מול אישה כזאת? מי אני בכלל? שוורץ התכוונה לא לחוסר ניסיון עיתונאי, אלא למורכבות העיסוק בנושא הספציפי. היא ניסתה להציב לגטלמן קווים אדומים כהגדרתה, מבחינת מידת המעורבות שלה כגורם מסייע לצידו. אמרתי לג'פרי, אם יש תמונות או סרטונים, אני לא נכנסת לצפות בהם. ואז היו לי כמה רעיונות עם אנשי זקה. בהתחלה הייתי כזה, תעבירי בוואטסאפ, אני לא פותחת, אני מעבירה לקולגה שלי. אבל מהר מאוד הסתכלתי, וגם אני התחלתי להתרגל קצת. על תהליך העבודה סיפרה, לא רק ששלושתנו עבדנו על התחקיר, בכל שבוע יש לנו פגישה, ואת מעלה ומציגה איפה את עובדת עכשיו על הפרויקט שלך. וכתבים של הטיימס ועורכים שעוסקים במזרח התיכון עולים לשיחה מכל מיני מקומות בעולם ושואלים אותך שאלות שמאתגרות אותך. וזה מעולה שהם עושים את זה, כי את לרגע לא מאמינה לעצמך. בשיחה תיארה את התהליך הסיזיפי של איתור חומרים ועדויות. סיפרה עד כמה הייתה מודעת למחויבויות העיתונאיות כמו הצלבת מקורות, והדגישה שהטיימס מחמיר בהן. ובנוסף לכך, שיתפה בקשיים, בתסכולים ובחששות שעלו לאורך המסלול. אחת השאלות ששואלים אותך בפגישות העבודה, ועליה הכי קשה לא להיות מסוגלת לענות, היא, אם זה קרה בכל כך הרבה מקומות, איך אין ראיות פורנזיות? איך זה שאין תיעוד, דוח, גיליון אקסל? כל הזמן ריחפה האפשרות ש... מה? בסוף רק אני אדע על הבנות האלה שנפגעו מינית? אולי לא נצליח להרים את התחקיר הזה. רק אני אלך לישון ואקום בבוקר עם הגופות שנמצאו? לצד זאת, היא הדגישה שאנשי הטיימס שהיו מעורבים בתהליך ובבקרה עליו, הכירו בערכם של החומרים שנאספו ועקבו לאורך זמן אחר תהליך הצלבת המידע, ולדבריה, לא הייתה ספקנות מצידם אף פעם. שוורץ הצטיירה ברעיון לשמחיוב כאישיות חושבת ומתלבטת. מצד אחד, היא הלכה ונכבשה בעדויות הראייה והשמיעה שאספה, שעל בסיסן גיבשה התרשמויות והנחות אישיות בדבר שיטתיות הפגיעות המיניות. ומצד שני, הקפידה לפעול לפי הספר, על פי הבנתה, וחוותה לאורך כל הדרך ספקות עצמיים בריאים בעין עיתונאית. ואחרי חודשיים של עבודה, כשהזעם בישראל השתיקתם של ארגוני אנשים בעולם התפרץ מכל עבר, שוורץ הרגישה דחף לפרסם את מה שכבר היה בידיהם. היה המון עיסוק בשתיקת ארגון הנשים של האום. אז אמרתי, אנחנו מפספסים מומנטום. אולי אנחנו מכוונים גבוה מדי. אולי הסטנדרט הזה שאנחנו עומדים בו לא ריאלי. היא נזכרה בריאיון בתחושותיה. ברור לי שהכתבה הייתה יכולה להיות עוד יותר טובה אם היה עוד חודש לעבוד עליה. כל יוצר דוקומנטרי מכיר את זה. אבל יכול להיות שבאום לא התעסקו בתקיפות מיניות, כי אף גוף לא יצא בהצהרה על מה שקרה שם. באחד השכתובים לכתבה אמרנו, זה זה. לדבריה, שלושת הכותבים היו בשלים לחתום על הכתבה כמה ימים לפני חג המולד, 25 בדצמבר 2023. אולם הפרסום התמהמה מעט מסיבות שלא ידעה, מה שעורר בתחושות לא נוחות, מול חלק ממקורותיה הישראליים, למשל במשטרה. במקום הזה אני גם ישראלית, אבל אני גם עובדת בניו יורק טיימס, אז אני כל הזמן בין הפטיש לסדן. לא ידעתי מה קורה. הרגשתי שאולי קורים דברים שלא אומרים לי. חששתי שאולי it's not good enough. בסוף זה קרה. התחקיר פורסם, עשה כותרות ותורגם לשפות רבות. חלק גדול ממנו ראה אור בעברית, בארץ. אלא שכבר באותו יום החלו לבצבץ דקים מטרידים בסיפור הפותח של התחקיר, על אודות האישה בסמלה השחורה, ג' בת 34, ממשתתפות מסיבת הנובה, שגופתה תועדה בסרטון שהפך לוויראלי. בעוד שבתחקיר נאמר כי מקורות במשטרת ישראל מעריכים שג' נאנסה, חלק מבני המשפחה שלה ושל בעלה, שנורה למוות מעט אחריה, אמרו כי הטענה הזו כלל לא הייתה מוכרת להם, ושלדעתם היא בלתי סבירה. ברעיונות לתקשורת הישראלית ובפוסטים ברשתות החברתיות, סיפרו כמה מהם כי בעלה של גימל הספיק בשעה 7 בבוקר של 7 באוקטובר לפני מותו שלו, לספר לחלק מקרובי המשפחה שגימל כבר מתה לצידו מעירייה בליבה. פרט זה לא הופיע בתחקיר, אף שצוטטו בו כמה מההתכתבויות בין בני הזוג לקרובי משפחתם, כולל הודעת פרידה קולית ששלח הבעל בשעה 7:44. בנוסף לכך, אחותה של ג' האשימה את כתבי הטיימס כי הוליכו שולה לדני המשפחה, בכך שיצרו את הרושם שהם מסקרים את הטרגדיה המשפחתית, מבלי לשתף אותם בכוונתם לטעון בתחקיר שג' נאנסה. הדרמה הזו נפלה כפרי בשל לידי אתר החדשות Mond Voice, המזוהה עם השמאל הפרוגרסיבי האנטי-ציוני בארצות הברית, והוא פרסם בשלושה בינואר את כל הטענות שצפו בהקשר הזה. טענות אלה ונוספות שהצטברו מצאו אוזן קשבת ומודאגת בקרב חלקים במערכת הטיימס, ובאקלים הזה פורסמה הכתבה המשותפת האחרונה של גטלמן, שוורץ וסלע ב-29 בינואר, שבאה להגן על אמינות התחקיר שלהם. היא נפתחה בציון החקירה של צוות האום בישראל על פשעי המין בשבעה באוקטובר, שהחלה בינואר, מה שמחזק באופן משתמע את חשיבותו ותקפותו של התחקיר שפורסם. לאחר מכן עברו הכותבים למנות ולנסות להדוף טענות קונקרטיות שהופנו נגד התחקיר שלהם. בין היתר הוצגו בקצרה הטענות נגד סיפור האישה בשמלה השחורה. על הדברים שיוחסו לאחותה של גימל, השיבו כך. הטיימס לא ראיין אותה, את האחות, לפני פרסום הכתבה, והיא מחקה את התגובה שלה בנושא מהאינסטגרם זמן קצר לאחר פרסומה. אבל מבקרי התחקיר הפיצו תמונות של התגובה כדי לטעון בצורה שקרית שהמשפחה מתכחשת לתחקיר. בשבוע שעבר אמרה האחות לטיימס כי היא מוטרדת מהאפשרות שהפוסט שלה שימש כדי להטיל ספק בכך שחמאס תקף מינית נשים, וכי כשפרסמה אותו היא הייתה מבולבלת לגבי מה שקרה וניסתה להגן על אחותה. טענה אחרת שהכתבה התייחסה אליה היא שהתחקיר ציטט את רז כהן מניצולי הנובה בתור עד ראייה לאונס ורצח של אישה, הרעיון איתו הוא שהוליד את הכותרת צרחות ללא מילים. מבלי לציין כי בחלק מרעיונות הטלוויזיה שנתן בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, כהן לא הזכיר כי היה עד לאונס. כהן נשאל החודש מדוע לא הזכיר אונס בתחילה. הוא ציין את חוויית הלחץ וכתב לנו בהודעה שלא הבין אז שהוא היה מעדי הראייה המעטים ששרדו. הוא סירב להתראיין שוב ואמר שהוא עובד על החלמה מטראומה. לכך הוסיפו הכותבים הסבר מקצועי. קטרינה בוסול, מומחית למשפט בינלאומי, כולל פשעים נגד נשים, אמרה ששינוי קל בעדות של עדי ראייה לא בהכרח פוסל את דבריהם. זה טבעי שלאחר חוויה טראומטית, יהיו נקודות עיוורון מסוימות ותנודות באופן שבו זוכרים חלקים מהאירוע. מאז שפורסמה כתבת ההמשך הזאת, סלע הוא היחיד מבין השלושה שהמשיך לפרסם כתבות. זה מעורר סימני שאלה כבדים בנוגע למעמדו בעיתון של גטלמן, המבוגר האחראי בחבורה, ומי שמתוקף מעמדו היה מצופה ממנו להיות הקפטן הבלתי מעורער של משימתם. ב-28 בפברואר, אחרי ששוורץ כבר הושעתה בגלל לייקים, האתר אינטרספט פרסם כתבה של 7,000 מילה שריגזה את הסיבות שנאספו לפיקפוק בממצאי התחקיר ובמרויניו. בנוסף לכך, ניסתה הכתבה למנף כל שבריר סיפור ששוורץ שיתפה בו את אלעד שמחיוף לטובת ערעור על התחקיר. בחלק מהמקרים, כמו למשל אמירתה, גיליתי בתחילת העבודה שלא התקבלו בבתי החולים תלונות על תקיפות מיניות, הדברים הוצאו מהקשרם. באופן מעניין, המהלך הזה דווקא חילץ ממערכת העיתון מחמאות כלפיה. שוורץ פרטה בריאיון לשמחיוף את צעדי המחקר שלה, והדגישה את הסטנדרטים הנוקשים של הטיימס לבחינת ראיות, השיב דובר הטיימס לאינטרספט. והעורך לעניינים בינלאומיים פיל פן מסר להם ששוורץ הייתה חלק מתהליך דיווח ועריכה מדוקדק. היא תרמה תרומה רבת ערך ולא ראינו שום סימן להטיה בעבודתה. אנחנו בטוחים בדיוק של הדיווח שלנו ועומדים מאחורי החקירה של הצוות. אבל כמו שאמרנו, הלייקים שלה לפוסטים פוגעניים מלפני תקופת עבודתה איתנו אינם מקובלים. שוורץ מסתגרת ומסרבת לשוחח עם התקשורת, ומיינה להתראיין גם לכתבה זו. עם זאת, את המחמאה הנעל מהטיימס היא שיתפה בצילום מסך, לרבות הסיום המחמיא פחות. הפוסט האחרון שלה ב-X היה ב-29 בפברואר, והיא כתבה שם, בעקבות דבריו של פיל פן, כי היא מלאה תודה לניו יורק טיימס על העמידה מאחורי הסיפורים החשובים שפרסמנו. היא הוסיפה, המתקפות נגדי לאחרונה לא ירתיעו אותי מלהמשיך בעבודתי. בהתייחס לפרשת הלייקים, כתבה שוורץ, אני מבינה למה אנשים שלא מכירים אותי נפגעו מהלייק שלחצתי בשוגג ב-7 באוקטובר, ואני מתנצלת על כך. בדומה לשוורץ, גם סלע סירב להתראיין לכתבה זו. כתבת ההמשך הטריה שפרסם הטיימס השבוע אינה נסוגה מהמסר הרשמי העקרוני של עמידה מאחורי התחקיר שפורסם, אולם מאשרת הלכה למעשה טענות שהביאו מון וויס ואינטרספט נגד מיימנות עדותו הקשה של חובש יחידת 669 שצוטט שם. לפי הכתבה החדשה, סרטון שהתגלה מערער את עדות החובש, שטען בתחקיר המקורי מבלי להזדהות בשמו, כי מצא בבית בקיבוץ בערי את גופותיהן של שתי נערות, אחיות בנות 13 ו-16 עם סימני אלימות מינית, וכן תיאורים קשים נוספים. בצילומים שצילם חייל ישראלי שהיה בבארי ב-7 באוקטובר, אשר נראו בפברואר האחרון על ידי דמויות מרכזיות בקהילה בבארי, ונראו החודש על ידי הטיימס, רואים את הגופות של 3 נשים, כשהן לבושות באופן מלא, וללא סימנים נראים לעין לאלימות מינית. בבית שבו תושבים רבים סברו שאותן תקיפות בוצעו, מעדכנת כתבת ההמשך. אף שלא ברור אם החובש התכוון לאותו המקרה, התושבים אמרו שבשום בית אחר בבארי לא נהרגו 2 נערות, והם הסיקו מהסרטון שהנערות לא הותקפו מינית. הערה על כך שולבה כעת גם בגוף התחקיר המקורי. נילי בר סיני מהקיבוץ אמרה שהסיפור לגבי תקיפה מינית בבית הזה הוא שקרי. בעקבות פניית הטיימס, החובש סירב לומר אם הוא עדיין עומד מאחורי עדותו, ואמר שהוא מעוניין לשים את האירוע מאחוריו. מאוחר יותר מסר דובר צהל כי החובש עומד על עדותו, אך ייתכן שלא זכר נכון את המקום שבו ראה את אותה נערות. בכתבת ההמשך צוין שגם CNN, הוושינגטון פוסט, וסוכנות IP פרסמו עדויות דומות מפי חובש צבאי שדיבר באנונימיות. צרת רבים. טענה עניינית אחרת שאלה האינטרספט שראוי לייחד למחשבה היא שהתחקיר ציטט משפט מפי יוסי לנדאו, ראש זקה בדרום. לא צילמתי גופות כי אסור לנו לצלם. בדיעבד אני מתחרט על זה. זאת, אף שעוד לפני שהתחקיר פורסם, כבר התגלה בתקשורת הישראלית של לנדאו הפיץ סיפורים שקריים. למשל שראה גופת אישה בהיריון בקיבוץ בארי, שנרצחה וביטנה שוסעה. בקיבוץ הכחישו. כיצד קוראים שנחשפים לשימוש במרואיין שנתפס בשקרים, אמורים להתייחס למשפטים דרמטיים שנשענים על עדויות ראייה בתחקיר? למשל, 8 חובשים מתנדבים ושני חיילי צהל אמרו לטיימס כי בשישה בתים לפחות נתקלו ב-24 גופות לפחות של נשים ונערות עירומות או עירומות למחצה, חלקן מרוטשות, אחרות קשורות, לעתים קרובות לבדן. עבור מחפשי ההטייה מדובר בזהב. השאלה מעולם לא הייתה אם ייתכן שהתרחשו מקרים של אלימות מינית ב-7 באוקטובר, נכתב באינטרספט, באופן שיש בישראל מי שמופתעים ממנו לטובה על עצם ההכרה באלימות המינית לנוכח ההטייה המובנית של האתר. לשם המחשת העניין, אינטרספט ניזון בין היתר בגלוי מאתר חדשות אמריקאי פרו-פלסטיני בשם אלקטרוניק אינטיפאדה. אונס אינו דבר נדיר במלחמה, והיו כמה מאות אזרחים שזרמו לישראל מעזה באותו יום בגל שני שתרמו למאומה ולאלימות והשתתפו בהן. הסוגיה המרכזית היא אם הניו יורק טיימס הציג ראייה חזקה לתמוך בטענתו, שהיו בידיו פרטים חדשים שביססו את הקביעה שהתקיפות היו חלק מדפוס רחב של אלימות מבוססת מגדר ב-7 באוקטובר. באינטרספט צוטט בין היתר כתב מתוסכל במערכת הטיימס שהאשים את העיתון שלו בהחלטות עריכה גרועות, וטען מפורשות כי אנשי צוות בעיתון חוששים שענת שוורץ תהפוך להיות הסעירה להזזל של מה שהוא לכאורה כישלון עמוק בהרבה. בינתיים, החודש הספיק לראות אור הדוח שכתבה נציגת האום פרמילה פאטן על נושא התקיפות המיניות ב-7 באוקטובר. היא נמנעה מקביעות מספריות בדבר היקף התופעה ומאחרות בשאלת הדפוס והשיטתיות, אך השתכנעה מחקירתה העצמאית כי לא זו בלבד שתקיפות אלה התרחשו, אלא שהן ממשיכות להתבצע כלפי חטופות וחטופים ישראלים ברצועת עזה. יש כותבים בניו יורק טיימס, כמו ברט סטיבנס, שראו בכך חיזוק לתחקיר של העיתון, ורתחו על הניסיונות המתמשכים לקעקע אותו ואת כל מי שהתראיין בו. הנשים שהיו יכולות לספר מה קרה מתות, מהסיבה הפשוטה שכל ישראלי שהיה קרוב מספיק לטרוריסט כדי להיאנס, היה קרוב מספיק כדי להירצח. מי עוד אמור היה להתראיין לתחקירים, אם לא האנשים הראשונים שנתקלו בקורבנות? נראה שבפינות של השמאל האנטי-ישראלי, עדות של ישראלי שווה פחות מחצי עדות, תקף במאמר ב-5 במרץ. דעה כזו מן הסתם אינה מספיקה כדי לשכך את הסערה בעיתון. האיגוד שמייצג את עיתונאי הטיימס נכנס החודש לאימות חזיתי עם קברניטי העיתון, בטענה כי חקירת ההדלפות לאינטרספט הפכה לאמצעי של הטרדה והפחדה כלפי עובדים בהתבסס על מוצאם האתני. עורך העיתון, ג'ו קהן, ושניים מסגניו אישרו כי יזמו חקירה כזו. קהן הסביר במזכר ששלח לעובדים שגם האירוע עצמו הוא חסר תקדים. ארגון תקשורת חיצוני קיבל גישה למסמכים חסויים ולטיוטות חומרים של העיתון. אף עובד במערכת שלנו לא ייבדק בגלל מוצאו האתני או הלאומי, כתב קהן. דבר כזה הוא פוגעני מאוד, והשמות האיגוד אינה נכונות. ב-14 במרץ, כפי שדווח בהארץ, חסמו עשרות פעילים פרו-פלסטינים את הכניסה לבניין הטיימס, במחאה על מה שהם מכנים סיקור מוטה של המלחמה בעזה. זו הייתה רק אחת משורה של הפגנות דומות. 10 ימים לפני כן נעם המוציא לאור של העיתון, ארתור ג'י סלצברגר, במכון רויטרס לחקר העיתונות שבאוניברסיטת אוקספורד, הוא פרס את המשנה שלו בנוגע לעבודה תחת הזכוכית המגדלת שבוחנת הטיה פוליטית בעיתון. לאחרונה ראיתי מחלון המשרד שלי במנהטן המון מפגינים מוחים נגד ההטיה האנטי-פלסטינית לכאורה שלנו, בזמן שהם ניצבים ממש מתחת לשלט חוצות שמגנה את ההטיה האנטי-ישראלית לכאורה שלנו, אמר סלצברגר. אין סיפור חדשותי שמעורר מחלוקת קשה יותר, שקוע יותר בנרטיבים מתחרים של משחק סכום אפס, מאשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועד כמה שזה נשמע בלתי נתפס לבעלי הדעות הנחרצות, האשמות שלפיהן אנחנו מוטים נגד ישראל או פלסטינים, הן כמעט תמיד שוות בנפח ובעוצמה שלהן. סלצברגר העיד כי לטיימס יש צוות מגוון שמסקר את הסכסוך הזה, הכולל מוסלמים, יהודים ונוצרים, דוברי ערבית, עברית ואנגלית. חלקם גדלו בצילו של הסכסוך ואיבדו בו חברים וקרובי משפחה, ואחרים למדו אותו מבחוץ. שני הצדדים העלו מזמן תיאוריות שלפיהן זה לא הוגן שהמשפחה שלי מנהיגה את הטיימס, או בגלל שהשורשים היהודים שלנו מתאים אותנו לטובת ישראל באופן טבעי, או כי הם מקופפים אותנו מדי לצד השני. הוא המשיך. שיהיה ברור, אני לא אומר שהאמת בהכרח נמצאת באמצע, באימות הזה או בכל נושא אחר. אי אפשר לייצר סיקור הוגן ומדויק של הסכסוך המסוים הזה מבלי להכעיס את כולם. סלצברגר הזכיר כי בתחילת המלחמה, הטיימס פרסם כותרת שהסתמכה יתר על המידה על הטענה השקרית של חמאס, כי ישראל הייתה אחראית לפיצוץ קטלני בבית חולים בעיר עזה. הכותרת הזו הותקנה לאחר שעות, ובכל זאת, בעוד כלי תקשורת אחרים שעשו את אותה הטעות, המשיכו הלאה. אנחנו בילינו ימים בחקירת מה שקרה, פרסמנו הערת מערכת שמסבירה בפומבי את השגיאות שלנו, והתחייבנו לשפר את התהליכים שלנו. האמירה הזאת אינה יכולה שלא לעורר את השאלה, האם ומתי תגיע ההודעה הבאה בטעות, ובאיזו מהטעויות? העיתונאיות, הניהוליות? סלצברגר לא נגע בדבריו בצורה ישירה בדרמה סביב התחקיר צרחות ללא מילים. אבל הוא הצליח להזכיר היטב באיזה עולם מקוטב ומטורף אנו חיים כעת בכלל, ועד כמה קשה בנסיבות אלו האתגר הבינלאומי של סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט. בתוך שיח של דעות קשיחות, רגשות ונרטיבים קבוצתיים שחונקים כל דיון, האם נשאר מקום לעיסוק ענייני במה שפעם היה מכונה עובדות? ואיפה הטיימס הגדול במתח הזה? האם הרעש וצמאון הדם של הרשתות החברתיות הם סיבה מספיק טובה לקבלת החלטות זזיתית ובלתי מובנת כמו בעניין שוורץ? בהבאת העדות הקשה והמפורטת של עמית סוסנה, השבוע ניתן לראות, במידה מסוימת, ניסיון תיקון משמעותי וערכי לא פחות מכל סעיף עברה שניתן או יינתן לתחקיר צרחות ללא מילים, שנולד בהשפעה של חוסר סבלנות מסוים, לכל הפחות, אך בוודאי לא מתוך כוונת זדון. צריך לבחון את המשך התנהלותו של העיתון כעת, לאור נאום המול. האם יצליח למצוא את הקול הבוטח, את הסדר בכאוס, את שביל הזהב, משכך הכאבים ומרבה המעגלים שיאפשרו לו לשמור על שמו הטוב ולהמשיך להחזיק ולנופף בערכים שהוא דוגל בהם בגאווה. עיתונות חופשית, רב תרבותיות, קור רוח מקצועי, שקיפות, נכונות לתקן טעויות, מבלי לאבד את כולם גם יחד. תגובת הניו יורק טיימס. אנו ממשיכים לחשוף את אירועי 7 באוקטובר ונמשיך להביא את העובדות ככל שמידע חדש יתגלה. אנו עומדים מאחורי העבודה הזו, התחקיר וחשיפת האלימות המינית וההתעללות בעקבות מתקפת חמאס. בנוגע לחקירה הפנימית של ההדלפות, נמסר. העבודה בחדר החדשות מחייבת אמון ושיתוף פעולה, ואנו מצפים מכל עמיתינו לדבוק בערכים אלה. ובעניין ג'פרי גטלמן, אנו גאים בעבודה שהוא עשה עבור הטיימס וממשיך לעשות.